בסופה של פרשת משפטים התורה מתארת מספר גורמים שאחד מהם הוא חוזר ונשנה בפסוק ט"ז בפרק כ"ד וישכון כבוד אדוני על הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. אחד המושגים שהאנושות עוסקת בהם, במיוחד בשנים האחרונות, בכל מיני הקשרים, מושג הכבוד. התורה מגדירה את המושג כבוד השם. המרחק בין איך שבני אדם מתייחסים למושג כבוד היום, למושג הפנימי של הכבוד, הוא תהום פעורה. כבוד השם הוא המציאות שהקדוש ברוך הוא נותן ערך בכלל לעולם. מתוך גילוי הערך של העולם על פי הרצון האלוקי, היו יכולים בני האדם לקלוט גם הם משהו מתוך הכבוד האלוקי. ואז היה ערך לכבוד של בני אדם. ברגע שהמחשבה האנושית עוסקת בהישגים, עוסקת בכישרונות, עוסקת ביכולת האנושית, ובעצם שוכחת, מתעלמת, שוחקת את השאלה מאיפה בכלל יש לנו כוח, מאיפה יש לנו כישרון, מאיפה יש לנו הישגים, אז היא מתנתקת מהכבוד של השם ודואגת לכבוד של עצמה. ואולי זה רקע לבירור של הפסוקים הראשונים בפרק כ"ה, הנקראים פרשת תרומה, כפי שזה בפסוק השני. דבר עם ישראל ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. הפעולה היא פעולת התרומה, היא פעולת הנתינה. אבל התהליך הנפשי נקרא ידבנו ליבו. הנדבה מתעוררת בתוך הנפש, בתוך הלב, ומתוך כך לוקחים את התרומה, למרות שבעצם היה צריך להיות כתוב, תתנו את תרומתי. אדם, אם באמת הוא תורם במובן של נתינה, אז הפעולה הזאת של הנתינה הייתה צריכה להיות כתובה, ולא פעולת הלקיחה. רש"י על הפועל לקחת אומר, דבר מישראל ויקחו לי תרומה, פה בפסקה 6, אומר רש"י, ויקחו לי תרומה לי שמי. ומיוחד הוא רש"י גם בפסוק ח' כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר רש"י גם כן באותה פסקה 6 ועשו לי מקדש ועשו לי שמי. ברגע שאדם קורא את הפסוקים האלה, שומע את הציווי האלוקי לתת תרומה וגם פועל על פי הציווי הזה, מה עוד צריך להיות במושג לי, לשמי, שלא נמצא בפעולה עצמה? הרי אם לא היה מצווה לתת תרומה למשכן, למקדש, אולי היה נותן. אז אם נתינתו מבוצעת על פי רצון השם, זה נקרא לשמי. בכל זאת אומרת התורה לי, ורש"י בעקבות דברי חז"ל אומר לשמי. והעניין הזה הוא בא לידי ביטוי בהמשך של הפסוקים בסוגיית הארון. כתוב בפסוק י', הארון שבו מונחים לוחות הברית, עשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו, וציפיתה אותו זהב טהור מבית, ומחוץ תצפנו. ועשית עליו זר זהב סביב. בגמרא במסכת יומא פה בפסקה 5, עוסקת בביטוי מבית ומחוץ תצפנו. אמר רבה, אומרת הגמרא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. תלמיד חכם לפי הגמרא, ולא רק במקום הזה, הבירור מופיע בכמה מקומות, הוא לא תיאור כמו היום לאיזשהו מעמד רוחני, להישגים רוחניים, לקדושה, למדרגה תורנית. תלמיד חכם לפי ההגדרה שכתובה כאן היא מציאות בנפש. כשיש, נגיד את זה באופן חיובי, כשיש מצב שתוכו כברו, זאת אומרת, שמה שיש בתוך האדם, את זה הוא מבטא מבחוץ, ומה שהוא מבטא מבחוץ, זה קיים בתוכו. אין פערים במוצר. יכול להיות שיש טעויות בשיקול הדעת, יכול להיות שיש מצבים של חולשה וצריך להתגבר עליהם, אבל כמגמה, כחתירה, כהשתדלות, כמאמץ, אדם מנסה לצמצם את הפערים שבין הבפנים לבין הבחוץ, זה נקרא תמיד חכם. והסוגיה הזאת מסתעפת בכלל המושג של עיסוק בתורה לפי המשך הגמרא, אם יש או אין בו יראת שמיים. זה מגיע לדברי רבי יהושע בן לוי, שהוא אומר, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה. כבוד השם, הופעת הענן, הופעת התורה במציאות, מעמד הר סיני, זה מפגש של עוצמה רוחנית גדולה. לא מוכרת לאדם, לא נתפסת אצל האדם. ואותה עוצמה רוחנית פוגשת את האדם. איך היא פוגשת אותו? אומרת הגמרא, יש שני מצבים. מצב אחד נקרא סם חיים, מצב שני נקרא סם המוות. זה אותה תורה, זה אותו כבוד השם, זה אותה עוצמה רוחנית. למה פעם היא נקלטת בצורה של סם חיים, ופעם בצורה של סם המוות. אומרת הגמרא, תודה רבה על השתייה, ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. השתייה בחוץ, מי שרוצה. ראינו דמה רבה, דאומן לה, סמה דחי. דלא אומן לה, סמה דמות. הביטוי הזה בדברי הראשונים, רש"י בסגנונו, ריטב"א בסגנונו, מדבר על איזה סוג של מיומנות, סוג של אומנות, סוג של מאמץ שאדם משקיע, והכותרת של ההשקעה הזאת, הכותרת של המאמץ לפי הראשונים, זה נקרא לימוד לשמה. כמו שרש"י אמר לנו על המקדש, כמו שרש"י אמר על התרומה, ויקחו לי לשמי, כך הראשונים מבארים פה בהבחנה שבדברי רבה, האם האדם לומד תורה לשמה, אז היא נעשית לו סם חיים, ואם הוא לומד תורה לא לשמה, היא נעשית לו סם המוות. המובן הזה אולי מתבאר גם הוא באחת מהפרשות של המשכן, במדרש רבה שמות, פה בפרשה נון ב', זה מתחת לפסקה 3. מעשה בתלמיד אחד, שרבי שמעון בן יוחאי, שיצא חוץ לארץ ובא עשיר. והיו התלמידים רואים אותו ומקנאים בו. והיו מבקשים הם לצאת לחוץ לארץ. מבחינת בית המדרש של רשב"י, זה נראה יותר לאור כל הדברים שאנחנו מכירים באישיותו, בדרכו, בתורתו, שהחינוך לאהבת הארץ, לאהבת העם, היה בראש הכותרות של בית המדרש. מציאות כזאת של קנאה, איך היא תהיה בבית המדרש של רשב"י? וקנאה בגלל כסף. לעומת כל זאת, כתוב במדרש, וידע רבי שמעון. ידיעה בשפה המקראית פירושה חיבור. רש"י טורח להגדיר ולהדגיש, אולי חשוב הדבר במיוחד השבוע, שהמושג של ידיעה בהקשר המשפחתי, הביתי, החיבור המשפחתי, יסודו לפני החטא, לא אחרי החטא. לא כאותה תפיסה מכנה עצמה דת נוצרית, ששם כל הופעת הקדושה בתוך החומר כביכול היא בניגוד לקודש. רש"י טורח להגיד בבראשית, בפרק ד' בתחילתו, שהידיעה היא הייתה קודם. היא החיבור של הקדושה לתוך הבשר, לתוך הגוף. וידע רבי שמעון, חיבורו לתלמידיו, לא משתנה בעקבות הנפילות האלה, התופעות של החולשה שכתובות בתחילת המדרש. מה עשה? הוסיעם לבקעה אחת של בית פני מירון, והתפלל ואמר. כמו היינו אומרים היום, התואר מקובל אלוקי, פירושו מתפלל אלוקי. אז התפלל רשב"י, זה כוחו של צדיק, כוחו בתורה, כוחו בתפילה, זה לא כוח עצמי. ומה בתפילתו אמר? בקעה בקעה מלאי דינרי זהב. התחילה מושכת דינרי זהב לפניהם. אמר להם, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, תלו לכם. אלא היו יודעים. כל מי שהוא נוטל עכשיו, חלקו של עולם הבא הוא נוטל. שאין מתן שכר התורה, אלא לעולם הבא. זה שכתוב במשלי, ותשחק ליום אחרון. בעצם אם רשב"י חושב שהם יכולים לקחת דינרים, זאת אומרת שלקחת דינרי זהב ולהשתמש בהם זה לא פסול. אז למה הוא אומר להם שהם מפסידים את העולם הבא? מכשיל אותם. אם הוא חושב שדינרי זהב הם לא פסולים, אפשר לקחת אותם, אז למה הם מפסידים? או שהם שליליים או שהם חיוביים. איך דבר יכול להיות חיובי ובגללו תפסיד את העולם הבא? דבר שני, אתם אולי אנשים בלי יצרים כאלה, אתם לא מכירים מה זה חולשה לכסף. אני אומר לכם על עצמי, מה היה פה מקובל אלוקי עכשיו, מתפלל ואומר, מכון מאיר, מכון מאיר, תתמלא דינרי זהב. היה אומר לי, תשמע, אתה מפסיד את העולם הבא שלך. אני אומר לכם מה הייתי עושה. דבר ראשון, הייתי לוקח את הדינרים. מה שבטוח, בטוח. אחרי זה יש בכל מיני מקומות היום בארץ, מקובלים אלוקיים, אפשר ללכת אליהם, תוריד יוד, תוסיף יוד, תשנה, תוסיף עוד חיים, תוריד משהו, הסתדרו איתך גם בעולם הבא. זה לא, אי אפשר לעמוד בניסיון כזה. מי שכבר דינרי זהב חשובים לו. אבל באמת, אולי המושג שרשב"י רוצה לפצח אותו, זה לא הדין הרי זהב, אלא את המושג לעולם הבא. מי שנוטל עכשיו, חלקו של עולם הבא הוא נוטל. אשבי עצמו אומר בפסקה 4, בגמרא בברכות. רב שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים. מה שבשפה שלנו, אין מציאות כזאת של מתנה טובה שניתנת בייסורים. זה נראה תרתי דסתרי. אומר רשב"י, זה לא נתנן אלא על ידי ייסורים. אלוהים, תורה בארץ ישראל בעולם הבא. בסיס דבריו של רשב"י, הפסוק בתהילים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אם רשב"י היה בדור שלנו, הוא היה אומר, תורה נקנית בהתחברות, תורה נקנית בהזדהות, היה מרבה להשתמש במילים, ליבו חפץ, מה רלוונטי לך, מה אתה חושב על הפסוק, תוציא מתוכך מה יש, איפה זה קשור לאיסורים? מה לימוד תורה של היום קשור לאיסורים? הכל נחמד, הכל מתקתק, הכל מתאים לגובה העיניים של האדם, שרק יגיד איזה מילה טובה על הפסוק. איפה איסורים? מאיפה רשב"י לקח את זה? ארץ ישראל, דכתיב, כי כאשר יאסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרק. פרק ח' בספר דברים. כתיבת ר', סמוך לו, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. גם זה לא דבר פשוט, גם זה לא דבר מובן מאליו, לברר את הקשר בין האיסורים לבין ארץ ישראל. בכל אופן, הפסוקים אומרים את זה. דבר השלישי אומר רשב"י, העולם הבא. אותם מילים שהוא משתמש במדרש רבה, אותם מילים הוא אומר כאן, העולם הבא. תכתיב בספר משלי בפרק ו, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. המציאות בפסוק מדברת על חיים, מדברת על תורה ונר, מצווה ועל תוכחות מוסר. אין בפסוק לכאורה ביטוי ברור של מושג שקשור לעולם הבא. ועל כן, גם בדברי ראשונים וגם בדברי אחרונים, יש שמבארים לפעמים שהמושג עולם הבא הוא לא עולם הנשמות, הרחוק, עולם תחיית המתים, עולם אחרית הימים. אלא לפעמים עולם הבא הוא עולם הבא בתוך העולם הזה. כלומר, בשונה אולי מהמצב שבו נראה מוגדר, מוחשי, ממשי, חושני, המציאות שלנו כאן בעולם הזה, אומר רשב"י, יש לעולם הזה, יש לעולם החומרי המוחשי, נקודה שהיא אצילית. שהיא לא נמדדת, שאין לה כמויות, שאי אפשר להכניס אותה למעבדה, היא נשמתית, היא רוחנית. היא נקראת עולם הבא, הוא הבא, הוא לא הזה, הוא לא הנוכחי, הוא עוד מילימטר מעל למציאות המציאות הנוכחית. אומר רשב"י, העולם הבא נקנה בייסורים. כלומר, בגלל שהמציאות החומרית היא משקרת, משקרת בכף, ועל כן היא משקרת בקוף, כי היא הנראית ממשית, היא הנראית קובעת. משום כך, המציאות שהיא פנימית יותר, נקנית בקושי. היא לא נתפסת בעין בצורה פשוטה. צריך להתאמץ כדי לזהות אותה. היא מסתתרת, היא חבויה. ובמיוחד, עם כל תשומת הלב, עם כל המדידות החיצוניות, מדגישות באמת את מעטפת העכשווית החומרית, הרבה יותר קשה להגיע להבנה, וממילא להפנמה, להתנהגות, להשתדלות על פי זה, שיש בעולם דברים שהם לא נמדדים, לא בכמויות ולא בחומר ולא בהישגים כאלה ואחרים. זה נקרא עולם הבא. אולי. זה מה שאומר רשב"י לתלמידיו. באופן כללי, באמת דינרי זהב, הם לא אסורים. אדם לא צריך לאבד בשבילם שום ערך בשביל דינרי זהב. בתנאי אחד. ופה מחדש רשב"י, אולי בדור שלנו, זה מאוד נחוץ לחדש, שלא הכל נמדד באסור ומותר. כי השאלה של ההסתכלות, השאלה של סדר העדיפות, השאלה של החשיבות, היא השאלה הגדולה. השאלה של המדידה לעומת הערך, לעומת הדבר הפנימי, המדידה החומרית, ההשוואות ביניהם, זאת לא שאלה של איסור ויתר. זאת שאלה בעצם מה מוליד את מה, מה נותן את הערך למה. זה כל ההסתכלות על החיים, היא אמורה להשתנות בעקבות המושג הזה, העולם הבא. אם עכשיו אומר להם רשב"י, ברגע האמת שהשאלה היא מה קובע בעולם, שהשאלה מה חשוב בעולם, תיקחו את הכלים, במקום לקחת את המהות, תיקחו את הגוף, במקום לקחת את הנשמה, אתם החמצתם את העולם הבא שבתוך העולם הזה. את נקודת האצילות שבתוך המציאות, את זה החמצתם. יכול להיות שבעולם הבא של הנשמות תסתדרו, תשבו במקום טוב ביציע. זה לא הנושא. השאלה היא איך החיים שלכם מתנהלים. דרך חיים תוכחת מוסר. הצד החי, הזורם, הטבעי, לעומת דרך חיים תוכחת מוסר. המוסר אומר תתקן. דרך החיים הזורמת הטבעית, היא אומרת אל תתקן. היא אומרת אף אחד לא ידרוש ממך לתקן. זה עימות ביניהם. זה סתירה ביניהם. והעמל לפצח את הפתרון של הסתירה, הוא נקרא ביסורים. הפסוק במשלי באמת לא מתאר מציאות של נשמות. הוא מתאר מציאות של העולם הזה. אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם. אוהב את התוכחות. זה לפי הדור שלנו, כולם קונים את התורה. יש אהבת תוכחות נפלאה היום. בעיקר איך אני מוכיח אחרים. אבל לא זה כוונת המשנה. איך אדם אוהב לקבל תוכחות, לא איך אדם אוהב לתת תוכחות. זה דווקא לא כך מפותח אצלנו. אנשים היום נפגעים בקצב מהיר מאוד. זאת אומרת, יש פער גדול בין מה שהם מסוגלים לשלח באחרים, ולא משנה למה, לבין איזה קצה של רמז של איזושהי ביקורת שמישהו מעיז לעלות בדל מחשבתו עליהם, השם ישמרנו ויצילנו. מאוד נפגעים אישית. כי עוסקים בכבוד החיצוני. אם אדם היה עסוק בכבוד הפנימי, כלומר, בבירור הערך האמיתי של החיים, אז הוא יכול להבין, זה לא בשמיים, שהתוכחה עוזרת לו לברר מה לתקן, עוזרת לו לברר איך לגלות את החיים בתוכן האמיתי שלהם. מה יש לו לפגע מזה? להפך, הוא צריך לאהוב את התוכחות. המושג בהקשר הזה של התורה לשמה לעומת התורה שלא לשמה, אומר הבן איש חי, שלוש המתנות הטובות האלה נקנות על ידי ייסורים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לברר אותנו, האם אנחנו קשורים לתורה לשמה? האם אנחנו קשורים לארץ ישראל לשמה? האם אנחנו קשורים לעולם הבא לשמה? מה הגדרת הלשמה? אולי רגע לפני ההגדרה, נכון שהגמרא בפסחים אומרת, לעולם יעסוק אדם בתורה מצוות שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. כלומר, חז"ל לא מתייאשים. ואומרים גם לנו לא להתייאש. וגם בגילאים ובתקופות ובמצבים שבהם אנחנו כן צריכים לחיזוקים חיצוניים, זה לא פוסל אותנו מלהיות קשורים לתורה. אמנם קשר חלקי, אמנם קשר ראשוני. אומר רב חיים מוולוז'ין, נפש החיים. אבל מתי מועילה ההגדרה הכללית הזאת שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה? זה אם האדם רוצה להגיע ללשמה, חותר להגיע לשם, יודע את מגבלותיו, יודע שאין קפיצות רוחניות, יודע שהולכים בהדרגה, אבל רוצה להגיע ללשמה. ולעומת זאת מצב שבו אני מבטא מלכתחילה, אני נשאר במציאות שלה ללשמה וטוב לי שם, היא לא תמשוך אותי כלפי מעלה, היא תשאיר אותי במובן הרוחני, בינוני, בינוני ומת. כי מה זה לשמה? מה ההבדל בין לשמה לבין דינרי זהב? למה אומר רשב"י, ותשחק ליום אחרון, שהשכר של התורה זה רק לעולם הבא? אם באמת כוונתו לעולם הבא שבתוך העולם הזה, אז את מה הוא בא לשלול? את מה הוא בא לחייב? רשב"י עצמו, לפי איך שהוא עצמו מתאר את יומו האחרון, הפרקים בזוהר שנקראים אידרא זוטא, הוא מתאר שהוא אוסף את כל חכמי ישראל באותו דור, וגם אלה שנפטרו, והוא לפני מותו מגלה להם סוד, והוא מבקש שהסוד הזה יישמע באוזני השכינה. סוד אומר רשב"י שלא גילה להם כל ימי חייו. וכך אמר, סוד החיים של רשב"י, כל גדולתו, כל קדושתו, כל תורת הנסתר שלו, כל הזוהר, כל גדולתו ההלכתית, זה שלכל מקום שהקדוש ברוך הוא קרא לו, הוא הלך. מעין הסגנון של מי להשם אליי, ששומעים אותו בכל מיני הקשרים. רשב"י עצמו, זה סוד החיים שלו. היינו עכשיו רושמים, כל אחד בזמנו החופשי, שלושה מקומות שלהם הוא חושב ש... רשב"י הלך כי הקדוש ברוך הוא קרא לו. ואחרי שרשמנו את השלושה מקומות האלה, נשמע את הסיפור הבא, שהוא מכמה מקורות, שמעתי אותו, והוא עכשיו מאוד, מאוד משקף את המספר ואת המסופר. הספר היה הרב מרדכי אליהו, ראשון לציון, זכר צדיק לברכה, והוא סיפר שבחודש אייר, תפסין כף זין, הוא שם פעמיו, רצה להגיע כדרכו בקודש כל שנה בלג בעומר לקבר רשב"י. ויום יומיים לפני לג בעומר, הוא חלם חלום ורשב"י הגיע אליו בחלום. ואמר לו חכם אליהו, השנה אין לך מה לנסוע למירון. אני לא שם. איפה אתה, רשב"י? אני בגבול הנגב, זה היה ערב מלחמת ששת הימים, תקופת המתנה גדולה, מילואים מגויסים, בעורף הישראלי פחד ואימה, מושגים כמו גני יהושע, שהיום משמשים לכל מיני דברים, בעיירות הפיתוח בגוש דן, היה אז מקום שנחפרו בו 50,000 קברים. מהאימה, מה יהיה כתוצאה מהמלחמה? ורשב"י אמר לרב אליהו, אני נמצא שם בנגב, יחד עם החיילים. תבוא לשם. ואם היינו אוספים עכשיו את הדפים, וקוראים את התשובות של אותם שלושה מקומות, שלהם רשב"י הלך כי השם קרא לו, האם זה היה נכון לומר? שב-99% אין סיפור כזה בתוך השלושה מקומות. במושגים של רשב"י, בקדושה של רשב"י, בעילאיות של רשב"י. חיילים, ללכת לצבא, איפה שהקדוש ברוך הוא קורא לך, לשם אתה הולך, זה לא נתפס בכלל. מפני שבדור שלנו משתלטת המחשבה הפרטית, ההישגית. בפנים, 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 זה מתחיל מרוחניות, משאיפות רוחניות פרטיות. כיוון שזה כך ברוח, אז אחרים דואגים לדינרי זהב שלהם. כל אחד ודינרי הזהב שלו. כל אחד ומשהו שהוא מרוויח כתוצאה מאותו מאמץ רוחני שהוא עושה. הכותרת של המחשבה הזאת נקראת לא לשמה. כלומר, לא לשם האמת, אלא לשם רווחיה. אחד הרווחים של האמת, אומר הרמב״ם על פי המדרש בספרי, זה שאדם מקבל בגיל רך סוכריה. מי שלא ראה שמחת סוכריות בחתן שעולה לתורה, וילדים עד גיל מסוים אוספים את הסוכריות האלה, לא ראה שמחה מימם. יש גיל שעולם הסוכריות הוא העולם הדומיננטי בחיי האדם. יש גיל שהיצר הזה כבר לא עובד כל כך, ואז אדם רוצה, למשל, ציון, תואר, תעודה. יש גיל שאדם רוצה כבוד, שיקראו לי רבי. זה לא לשמה, כי זה רווח. יש מצבים שבהם חשוב לאדם העולם הבא. על מנת שיהיה לעולם הבא, אומר הרמב״ם, זה לא לשמה. בסדר, אפשר להסתתר מאחורי ההגדרה של לעולם מסוג דבר מצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה בסדר. אתה לא נפסל. אבל באותה טבלה של לא לשמה, אתה נמצא בה. מה זה לשמה? אומר הרמב״ם, זה שאתה אוהב את האמת מפני שהיא אמת, ולא בגלל שהיא מספקת רווחיה. מתן שכרה של התורה זה לעולם הבא. לעולם הבא שבתוך העולם הזה. תורה באה לעולם כדי שנקודת האצילות בו היא תשלוט, היא תכוון. כדי שבני האדם לא ישתעבדו לדינרי זהב. בשביל זה צריך סרגל מוחלט. שאם הוא לא נקרא ביסורים, משמע הוא בעצם יצירה אנושית. יצירה אנושית לא יכולה להשפיע בעולם. היא יכולה להיות נחמדה. היא יכולה לנעים לחיים של האדם. היא לא משנה אותו. היא כמור. אבל תורה אלוקית היא עוצמה רוחנית. היא לא כמו אדם. אומר הבן איש חי, אם אתה מתייסר וקשור לתורה גם ביסוריך, ואומר, זה אמיתי, לא מצד הרווחים. כי אם מצד הרווחים, האיסורים היו מורידים אותנו. ארץ ישראל נקנית ביסורים. להחזיק במעמד, למרות כל איסוריה. כשאתה גר במקום מסוים ולא קל לחיות בו ויש בו איסורים ואתה נאחז בו, ואומר שהקשר שלך למקום הוא יותר חזק מכל עולם רווחים שהוא. זה הנצח, זה האמת, שהיא לא, אהבתה לא תלויה לרווח, לא תלויה ברווחיה. זה נקרא סם חיים. אותה מתנה, כלומר, אותו ערך אלוקי, לכן הוא נקרא מתנה, כי יש בו נותן. זה לא ערך שמתחיל בבני אדם, במדידתם, בהבנתם. זה ערך אלוקי, לכן הוא נקרא אלוקים נותן מתנה, נותן נתינה. מבחינתה של ההנהגה האלוקית, זה טוב. מבחינתנו זה איסורים. בפערים האלה, בין ערך אלוקי לבין המקום האנושי שלנו, אלמלא היסורים, לא היינו יכולים לצמצם את הפער הזה. לא היינו מקבלים את האמת האלוקית הזאת. אז אומר הבן איש חי, המבחן שאומר לנו רשב"י, האם אנחנו מוכנים להיות מחוברים לאמת אלוקית? זה דווקא במקום שבו לא כדאי לנו להתחבר. זה דווקא במקום שבצד האנושי זה לא מתאים. ואתה מעדיף, אתה מבקר בכף את הערך האלוקי, זה שם חיים. זה אומר שהתורה מבחינתך, שהערך המוחלט האלוקי הזה מבחינתך, הוא נותן לך את החיים. גם אם החיים בניגלה שלהם סובלים בגלל הבחירה הזאת. זה לימוד לשמה. בונים ארון, עצי שיטים, הוא יהיה הכלי להופעת התורה. לוחות הברית יהיו בו. אם לא תוכו כברו, אם לא תהיה אחידות בין מה שיש בתוך האדם, מה שיש מבחוץ, סימן, שמה שיש מבחוץ גבר על הערך הפנימי. זאת אומרת, זה התורה היא לא לשמה. התורה לא לשמה, היא לא שם חיים. אין לתלמיד חכם יכולת לברר את הופעת התורה במציאות אם הוא נגוע ברווחים שלה, בהישגים שהוא רוצה להשיג. לכן מאוד חשוב להגיד ויקחו לי תרומה, לשמי. לא מספיק לתרום, לא מספיק לתת, לא מספיק נדיבות לב. אלא מתוך ההבנה שנדיבות הלב מכוונת למה שאתה אלוקים תתגלה דרכה. למה שהכבוד האלוקי ייכנס למשכן דרכה. ולא למה שבני האדם ירוויחו ממנה. מאיפה הגיע למחוזותינו השני שליחים עם הפפוטים של זהב על שולחנך? לא יודע. לא מובן. כלומר, אם היו אומרים לאדם כמוני, תשמע. כמובן שאנחנו יודעים שיש עוד כמוך בני אדם שהם עובדים לא לשמה, אז תדע לך, תיתן צדקה ותקבל פמותים או משהו. בסדר, אבל אני צריך לדעת שזה משהו צדדי, שולי, אבל שזה ממלא את הראש, ממלא את הפלקטים, ממלא את ההודעות על הצדקה. אתה יודע שאם אתה רוצה להתפלל על איזה יקיר שלך, תדע לך, אם במערה מסוימת התפללו 10 כל הזמן, אתם דחמים, תירשם, רק תירשם, באמת אנחנו כל כך רוצים את טובתך. נו, מה אתה, מה אכפת לך להירשם? 1882. מה עונים לך בטלפון? מה אומרים לך? מה שהם יקיריך, מה אתה מבקש, אנחנו נתפלל עליך. שלום, תודה רבה ובהצלחה. נפלא? איך נכנס שם בסוף הכסף? כמה ירוויחו מזה? כמה יקבלו מזה? זה מקלקל את הנפש, ההתרגלות הזאת, השעבוד הזה. זה התורה אומרת, אל תהפכו את המשכן לכזה מציאות. שאתם מקבלים, אתם נותנים, אתה נותן צדקה, מרגנים לך את החיים, יש ספרי מופת היום, איך שאתה נותן צדקה, בדיוק באותה שנייה, זז משהו במציאות, ניצל מישהו, פילה פלאים, תן צדקה כדי לחיות. בסוגיה של לשמה ולא לשמה, תן צדקה, כי זה הגילוי הנכון של הענבה שלך. קיבלת מת אלוקים, תיתן. זה הכל. אל תרוויח כלום. יעשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. כן, בכבוד. השאלה האם רוע הגזרה זה רוע הגזרה חיצונית. כלומר, יש איזושהי צרה שעלולה להיות, ועכשיו התארגנו בצורה מיוחדת פה למטה, וביטלנו את הגזרה. אפשר להבין כך. אולי משום כך, בני אדם מאוד מתלהבים במשפט הזה, כי זה, הנה עכשיו ההזדמנות שלהם, אולי מסעת הנפש שלהם, לשנות את הגזרה. אבל אולי יש רוע גזרה בתוך הנפש שלנו. הלא לשמה, למשל. צריך לעשות עליו תשובה. צריך להתפלל שננצל מהחנק הזה של הלא לשמה. אחת מהדרכים זה לתת צדקה. היא באמת תציל ממוות. מאיזה מוות? ממוות מוסרי, ממוות נפשי. אז זה שאלה למה אתה מתכוון כשאתה אומר מצילים מפני הרוע הגזרה. אפשר לשנות את הגזרה הזאת. גזרת האנוכיות היא לא גזרה בלתי הפיכה. אפשר לשנות אותה. אז השאלה איזה מאמץ צריך להשקיע. האם להפוך את כל התפילה לעולם של רווחים בגלל זה? לא בטוח. אתה מתפלל בבוקר. אתה אומר, בבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תביא אותי לידי ניסיון. תן לי לחיות בשקט. קיבלתי 19 מנדטים בשביל זה, תן לי לחיות בשקט. תן לי לדאוג למעמד הבינוני, וזהו. ועשיתי היסטוריה עכשיו. אם זאת הכוונה, אז השם יקבל תפילתך. לא היו לך ניסיונות. אולי אבל גורלך יהיה כמו הנחש. אתה לא צריך להתמודד. אתה לא חושף שום כוח הרבה יותר פנימי בתוך הנפש שלך. אומר הרב קוק, וזה אתה מתכוון כשאתה אומר, תביאי לי לידי ניסיון? אתה מתכוון לומר, אל תביא אותי לידי ניסיון שימוטט אותי. תן לי ניסיון שידחוף אותי למעלה. תעמיד אותי ביסורים שאני יכול לעמוד בהם. זה ממש תפילה הפוכה. כי המושג ניסיון הרי הקדוש ברוך הוא מביא אותו לאדם, למשפחה, לקהילה, לדור, לאומה, לא כדי להפריע לנו. אומר צדוק מלומין פרשת לך לך, כל המושג של שכר ועונש הם לא מושגים חיצוניים. הם סייטות, קורא לזה רב צדוק. הם סוגים של עזרה כדי להתקדם. פעמים שקדוש ברוך הוא נותן להתקדם על ידי בשרות טובות, פעמים שהוא נותן להתקדם על ידי דברים אחרים. כן, אחי. בדיוק הפוך. קודם כל זה כתוב בעולת ראייה, אז אם הוא מחפש איפה זה כתוב, זה כתוב שם. הדבר שני, המושג של הבחירה הוא בדיוק בא לידי ביטוי בתפילה. כלומר, הפעולה היא פעולה אלוקית. הוא המנסה. והכלל בפעולה האלוקית שאין הקדוש ברוך הוא מנסה, זה לא התחיל ברב קוק, זה מדרש רבה שמופיע בפרשת לך לך או בעוד פרשות. אין הקדוש ברוך הוא מנסה, אלא את מי שיכול לעמוד בניסה. אז במילה, לא צריך בכלל להתפלל על זה. אלא זאת בדיוק נקודת הבחירה. אין לנו ידיעה מה הקדוש ברוך הוא פועל, ולמה. תן לנו אלוקים אפשרות להפוך את המציאות הזאת למשהו מרומם. התפילה היא על הבחירה. תן לנו אפשרות לבחור נכון. באמת, אין הבטחה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה בידיך. אז תפלל לקדוש ברוך הוא שמה שבידיך יהיה לטובה. זה לא דבר מובן מאליו. זה נכון שלא כל הדבר לאדם במסגרת החיים שלו, זה חלק ממה שהרב קוק כותב שם בעולת ראייה, שלאדם במסגרת החיים שלו, הקרקע היציבה יותר חשובה לו. זה עלול לטלטל אותו יותר מדי. מושג הניסה. אבל אתה רואה כתפיים כאלה ענקיות כמו רשבי. הוא אומר לך בדעה צלולה, וכך מבאר הרב צלובצ'יק, זה שלוש המתנות העליונות של הקדוש ברוך שנתן לישראל. תורה וישראל ועולם הבא. הוא אומר לך רשבי, נותן לך גיבוי לדרך הזאת של ההתמודדות מתוך איסורים. זה נקנה באיסורים. זה נקנה בעמל. וההבדל בין מי שחושב שתורה צריכה להסתדר עם האדם לבין מי שחושב שתורה נקנית בעמל הוא בדיוק השאלה האם זה אלוקי וזה למעלה מאיתנו ואין לנו שום סיכוי בעולם לגעת בזה אם לא על ידי הטלטלות או שזה למטה, זה פה, זה בינינו, זה מסתדר איתנו, זה לא פורש מאיתנו מי יודע מה, ופחות או יותר אתה בורח מהיסור. נכון? זו שאלה גדולה על כל מהלך חיינו. זה מה שאומר רשב"י לתלמידיו. עכשיו ההכרעה, לא בין אסור למותר. מנהרי זהב הם מותרים. עכשיו הכרעה בשאלה מה מוליד את מה. הרווחים של האדם נולדים כתוצאה מהאמת, או האמת היא משתעבדת לרווחים של האדם. זה הכרעה. זה הכרעה של המשכן. כן.
גם מציאות
חיובית, שהבן אדם הוא יהיה בטוב.
בעצם זה משקל
בשתי אמיתות,
אבל זה לא... זה טוב שהבן אדם יהיה
ביסור. תראה את המדרש בפסקה 3. על פרשת תרומה. מדרש רבה. בשמות פרשה למד ג'. פסוק במשלי אומר, נבחר שם מאושר רב. מה זה? נבחר שמו של מרדכי מאושרו של המן. אמר ביושיהו, מה עשה אותו רשע? הוציא כל כסף וזהב שהיה לו ונתן לאחשוורוש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך נבחר שמו של מרדכי, נבחר שם מאושריו. נבחר חינה של אסתר שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן. כיוון שבא הרשע עם הממון, אמר לו המלך, הכסף נתון לך. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה אתם מוכרים שלי עד שלי, שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים, וכתיב לי הכסף ולי הזהב, חייך. מה שאמרת הכסף נתון לך, כך ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. איסורים זה לא שאלה של חיובי או שלילי. זה לא שאלה של טוב או של רע. איסורים זאת דרך צמיחה. באמת היינו מאוד רוצים להימנע מכל החג הזה שנקרא פורים. הוא לא דבר פשוט בכלל. כל המנהגים שבו, וכל הידורים שבו, ולעיתים גם כל הנזקים שבו, וכשמודדים את זה לקדושתו של יום הכיפורים, מילא אם ציוני היה אומר שפורים הוא כפורים, אלה הרב קוק, אבל הארי הקדוש, זה נשיא שתובב להם בצפת, בראש שלהם לפני 400 שנה, שפורים הוא כיום כיפור, מי בכלל יכול להשוות אחד עם השני? נוותר על זה בכלל. נגיד למרדכי, אתה לא רוצה להשתחוות. אתה יהודי, גאה, זקוף קומה, עוצמה לישראל, אתה הולך עד הסוף. שב בבית. תלך עד הסוף שם. אף אחד לא רואה אותך. אתה לא קורא, לא משתחווה, אתה בנימין. אתה נולדת בארץ, הכל בסדר. בשביל מה אתה עושה את זה ברשות הרבים? ואם אתה עושה את זה ברשות הרבים, ותופסים אותך לחם, שואלים אותך, מאיפה אתה? מה אתה עונה? אתה יהודי? אתה אומר לאסתר לא להגיד את המוות מולדתה, כדי לא לסבך אותנו, ואתה מסבך אותנו? זה לא שייך למושגים של חיובי ושלילי. זה שייך לרוח הקודש, של מרדכי. הוא ברור לו את מה שאנחנו היום מתחילים לגרד את קצה ההבנה הזאת. הוא ברור לו שעם ישראל בלי מקדש, בלי הר הבית, אין לו חיים. זה ברור למרדכי. ליהודים בזמן אחשוורוש זה לא היה ברור. הם השתתפו בסעודה של כלי המקדש. המקום שעליו נאמר ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. הכלים של המקום הזה, כמו שכותב פה הרב הירש בפסקה 8 למטה, הם הכלים של הופעת השכינה. איך אפשר לאכול מהסעודה הזאת? כשרויות היו שם. הכל היה למהדרין. כל הסעודה הזאת היא סעודה בתומעה. מה אכפת לך אתה המלך עד חצי המלכות ותעש? למה אתה אומר לאסתר, רק לא בית מקדש? אתה לא יכול לשאת את המציאות הזאת, שתהיה שכינה בתוך העולם. ברגע שיש שכינה בתוך העולם, אין לך משתה 180 יום. יש לך משתה יום אחד בשעה. זה עם ישראל. שותים בפורים. איזה הלכה? קצת יותר מכדי לימודם. בדרך כלל לא שותים כלום, עכשיו שותים קצת. זהו. לא מתפרקים. לא משתוללים. יום בשנה אנחנו לוקחים את המושג הזה, כוח השתייה, ומנקים אותו. וברור שכשיש שתייה שנובעת מהמקום הנקי בנפש, היא לא תביא נזקים. היא לא תביא השתוללות. אתה חושב שתאבד את הפדלים, אתה לא שותה? מי יתן לך לשתות? זה לא מצווה חיצונית בכלל. היו סודות שהתגלו ביין, בכל התהליך של הנס. אנחנו רוצים לעשות זכר לנס. אם לא היו איסורים בעולם, אם לא הייתה שרת טבעת, אם לא הייתה סכנה בעולם, הכל היה רגוע, אין מקדש. אלא מה אתה אומר? אני רוצה את המקדש בלי איסורים. בסדר, אתה יכול לרצות. זה לא שייך לתחום הבחירה. אין בלי איסורים בעולם. להפך, אומרת הגמרא בירכין, אם אתה עוברים עליך איסורים קטנים, אתה לא צריך איסורים גדולים. מה זה איסורים קטנים? הכנסת היד לכיס, לפי כוונות הארי, וברך דוד אתה רוצה להוציא שלוש מטבעות, לתת זקה, יצאו לך רק שניים מהכיס. אתה אומר רוף, אתה מתעצבן לרגע, עושה איסורים קטנים. אם ניצלת אותם לטובה, נהנת קצת את האבק שיש עליך, אז אתה לא צריך איסורים גדולים. אין עולם בלי ניעור אבק, אלא אם כן אדם הוא שלם, ואז באמת אין לו בחירה. איפה הוא? איפה צדיק וטוב לו? למה שיהיה לו טוב? תיאורטית יש. אז מה כל השאלות של הנביאים? צדיק וטוב לו? זה סימן שאלה בנביאים. צדיקים? איך אתה עומד מול משפחה ששיקלה בן, והוא היה מכבד הורים בצורה מיוחדת במינה? איך אתה עומד מול זה? אז אנחנו, הדור שלנו המציא את המושג איסורים, בשאלות סביב האיסורים. אני המצאתי את השאלה מדוע דרך ראי שאים צלחה. זה ירמיהו, זה חבקוק. אנחנו המצאנו את השאלה למה ראותה? זה לא משה רבנו. פתאום יבוא, אומר הנביא מלאכי. מה שאתם מבקשים, פתאום יבוא. לא רואה, אוטוטו. אחר כך בפסוק השני כתוב, כבורית מצרפים, הוא יצרוף אתכם, זה שאתם פתאום מחפשים אותו. בסדר, אם אנחנו מחפשים גאולה, איך אמרנו, השבוע, תחילה בראש, לפדיון נפשנו, סוב הקץ לכל צרותינו. שמע, הקדוש ברוך הוא, זהו. מילאנו את שעתנו. אז יכול להיות שבאמת פתאום יבוא. וכדי שאנחנו יודע, ויאמר די לכל צרות אחר. אבל כל כוח שיש עדיין עלינו להוציא אותו. אנחנו צריכים להוציא אותו. זה נראה אבק. האם נזהה נכון איזה אבק לנער? האם נזהה נכון איזה משימה מוטלת עלינו? בסדר, זה חלק מהבחירה, זה חלק מהחיפוש. אין דבר כזה שקט. זה הנביא שהיה אומר לפני אלפי שנים. העם לא הבין אותו. לעגה שפה. הוא אומר לציבור, זאת המנוחה, אני יכול להייף. הציבור אומר לנביא שהיה, אנחנו רוצים מנוחה. תן לנו שקט. אומר, אתם רוצים מנוחה? תדאגו לירושלים. תגנו עליה. אבל אם אנחנו מגינים על ירושלים, מה יהיה עם השלום? מה יהיה עם השקט? מה יהיה עם השלווה? זה להגה שפה. זה הפירוש של אבן עזרא, בישעיהו כ"ח. פירוש של רש"י, זאת המנוחה, אומר להם הנביא, תדאגו לעניים. הוא לא ידע הנביא שיום יבוא ויהיו כאלה שידאגו למעמד הבינוני. הוא לא ידע, לא ידע בדעתו בכלל. אבל זה בדיוק האימות, זה אימות. זה ברור נוקף. שום דבר לא יחפה עליו. שיש כאלה שאומרים, תדאג למעמד הבינוני, אנחנו רוצים להיות רגועים. ומי ידאג למעמד של העשירים? להוציא אותם ממצוקת השפע. להציל אותם מבור השחיתות. מההסתאבות. מי ידאג להם? אחינו כל בית ישראל, העשירים, הנתונים בצרה ובשביה. מאין יבוא עזרם? ומי ידאג לשכבות הנחשבות מבחינה כלכלית שאין להם? אם אתה תדאג למעמד בינוני. שאלה גדולה. אומר להם הנביא, אתם רוצים מנוחה, תדאגו לשכבות שקשה להם מבחינה כלכלית. מי מבין את השפה הזאת היום? מי מוכן לדבר ככה? זה להגיע שפה, זה נחשב. אז בגלל שהשפה שלך לא מוצאת חן בעיני מישהו, אז אתה מפסיק לדבר אותה? ומי היום תגיד שפה רק שנחמדה? שעיתון הארץ ימחא לך כפיים? מה יכול לזוז בעולם בלי איסורים? הנביא זכריה אומר, נבואה מפורשת. בכל הארץ, אומר הנביא, פרק י' ג', יקרתו יגבעו, שני שליש. אומר הנביא, השלישי תיוותר מה. אומרים חז"ל במדרש ותנחומה, שתי גאולות, גאולה ראשונה היא על ההפסק, נחרב הבית הראשון. גאולה שנייה נחרב הבית השני. גאולה שלישית, השלישית תיוותר מה. אין יותר גלות. תהליך הגאולה השלישית הוא בלתי הפיך. זה פסוק ח'. מה אומר פסוק ת'? הבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, פרנתים כבחון את הזהב. את השלישית שאמרת שהבאתי הפיכה, מה אתה רוצה בחיים שלנו? ניקוי, ועוד ניקוי, ועוד ניעור אבק, ועוד זיכוך, ועוד 10 ציגים. בחינת הכסף, בחינת הזהב, זה הניקוי. עד מתי? עד מתי שהקדוש ברוך הוא ירצה לנקות. אם ככה אתה מפרש צדיק, מי שנאמן למגמה האלוקית בלי כוונות רווח, אז באמת טוב לו. מה פירוש טוב לו? לא במובן היחסי האנושי. יש ברכה שנתקדן האמת, יש ברכה שנתקדן הטוב האמתי, זה לא אותה ברכה. זה לא אותם מצבים. בעולם הזה אנחנו לא מטשטשים כאבים. לא מדלגים עליהם. אבל אתה יכול להיות מאלה שיגידו, הייתי ולא אחמיני. אתה יכול להגיד, אין לי כוח יותר. ולכן, אם אתה אומר שהמשיח זה איסורים, אני לא רוצה. מעין הביטוי, לא הן ולא שכרן. אתה יכול להיות כמו רב יוסף. אתה יכול להגיד, יבוא והזכיר השבט בצל הגלעים של החמור של המשיח. איך רב יוסף רוצה להסביר בגמרא, מה זה? יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. מה זה עודך השם כי ענפת בי? בנבואת ישעיהו. אומר רב יוסף, שני בני אדם הולכים לסחורה, הולכים להרוויח, דינרי זהב או כסף. הם קובעים זמן, מועד, בספינה, צריכה להפליג. וכשהיא תפליג בזמן, היא תגיע בזמן למחוז חפצה, שם מחכה להם עסקה גדולה. ואז בדרך לספינה, אומר רב יוסף, נתקע קוץ ברגל של אחד מהם. אז כבר עיכובים, הוא לא עלה לספינה. אז התחיל מחרף ומגדף. את מי? את כל מי שהפריע לו בדרך. כל מי שבגללו הוא לא קיבל את הסחורה שלו. אומר רב יוסף, לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו. זה בכלל לא היה ספינה שהוא היה צריך לעלות עליה. ואז התחיל לשבח ואומר, אותך השם כי ענפת. בדרך של הגאולה, יש אנשים מחרפים ומגדפים. הגאולה לא סיפקה להם את הסחורה. לא מילאה את ציפיותיהם. אומר רב יוסף, הם מחמיצים האנשים האלה. הם לא שותפים בגאולה, הם שותפים בכתרוגים על הגאולה. זה לא יצירה, חוץ מעיתונאות, אבל חוץ מזה אין באיזה יצירה, לחרף ולגדף. באמת, מי שהוא מבין, שאם כבר מישהו צריך לספק סחורה של מישהו, זה אנחנו צריכים לספק את הסחורה של הגאולה, ולא הגאולה צריכה לספק את הסחורה שלנו. אז אין לכם גוף וגדוף. ונקודת האיסורים היא תמיד נקודת מנוף, היא תמיד נקודת זיכוך, היא תמיד נקודת צמיחה. היא לא חלילה. תודה. היא לא חלילה נקודת חולשה. יום ראשון היו הזכרות של נהרגים בקרב במרכז הרב בספרייה, בישיבה לצעירים. אז אמר לי חבר שהוא הגיע להזכרה אחת ביער הזיתים של סגב אביחיל. בדרך עצר לידו אדם ואמר לו, תקשיב רגע לרדיו. ממש בפתח של בית העלמין. זה היה פיני רבינוביץ', הוא מאפרת ואשתו ברוריה. איבדו לפני כמה שנים את ביתם הצעירה, את דסי, עיגולי שמחה. אז האבא אומר לחבר, תקשיב לאמא, תקשיב, היא מדברת עכשיו. היא סיפרה ששבוע לפני פטירת דסי, הם ישבו ביחד, ודסי אמרה לה, אמא, אני רוצה לספר לך סיפור על אב ובן, שהם עומדים על חוף הים, והבן מתחיל לשחות ונסחף וטובע. והאבא עומד על החוף וצועק, מפלל שיצילו את הילד שלו. הוא בא גל גדול ומניף את הילד ומחזיר אותו לחוף. והאבא ממשיך לצעוק, כי היה על הילד כובע, והכובע לא חזר. ואז דסי אומרת לאמא שלה, שבוע לפני הפטירה. אמא, את יודעת, יש הרבה אנשים כל הזמן מתעסקים במה שחסר להם. הם לא מתקדמים ככה. תבטיחי לי, היא אמרה לאמא, שכשאני לא אהיה, לא תתעסקי במה שחסר. רק במה שיש. זה לא מחיקת האיסור. אם באמת הנבואות מדברות על כך, והרגע ראינו את רשמי, על מה שאנחנו צריכים לעשות במאמץ, בייסורים, כדי להזדקך, לקלוט מתנות אלוקיות, אז אין אפשרות לדלג על הקושי. אבל, האם הקושי הוא מרים או מוריד? האם הייסורים הם מנקים ומזכחים או מפילים? זה באמת תלוי בבחירה. זה באמת תלוי באדם, תלוי בגישה שלו. כל היכולת במשכן לקלוט הופעה של כוח עליון, אלוקי, לתוך המציאות, זאת בעצם השאלה של אותו כבוד שהוזכר בתחילת הפסוקים. זו שאלה האם אנחנו יכולים, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, להיערך נכון פה בעולם הזה, כדי לקלוט על פי הכללים האלוקיים את הכוח האלוקי. ואם הכלל האלוקי הוא איסורים, אז נקלוט על ידי איסורים. שלמה המלך הולך לבנות בית המקדש. בית המקדש הראשון. יש תחנות לפני הבנייה. הדבר שיוביל את הבנייה, גם לפי ההפטרה בפרשת תרומה, זה שהשם נותן לו חוכמה. מה זה השם נותן לו חוכמה? אז זה התיאור בפרק ג' שמקצתו מופיע פה בצד שמאל. בגיל די צעיר עלה שלמה המלך למלוכה. והשם שואל אותו, מה אתה מבקש? בחלום הלילה. ושלמה עונה בחלום, אני מבקש לב שומע. זהו. שום דבר אחר לא. אמר לו אלוקים, לא ביקשת כסף, לא ביקשת כבוד, לא ביקשת מלכות, תקבל את הכל. וגם תקבל לב שומע. ושלמה המלך מתעורר משנתו, הוא מקריב קורבן, ואומר תודה לקדוש ברוך הוא, שהבטיח לו חוכמה. כשהוא חוזר הביתה, שתי נשים דופקות בדלת. זה משפט שלמה. ככה השם נותן לב שומע. יש אירוע, אם אתה תיפתח נכון, קיבלת מאת אלוקים את הכוח להתמודד עם האירוע. לא הכוונה שקדוש ברוך הוא עובד בשבילך. אתה עובד בשבילו. אז אישה אחת אומרת, מתארת את הוויכוח שיש ביניהם, למי התינוק החי? למי התינוק המת? אז כתוב שם בפסוק א', זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת. זאת אומרת, זה בני חמת וזה בני החי. פסוק ב', ויאמר המלך, זאת אומרת, והוא חוזר שתי הטענות. זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת, זאת אומרת, בני חמת ובני חי. אותו דבר בדיוק כמו שהיה כתוב קודם. ואז המלך אומר, תביאו חרב ונגזור את הילד. אז כתוב, ותאמר האישה, אשר בנה החי, כי נחמרו רחמיה על בנה. עוד לא כתוב מה היא אמרה, כבר כתוב שהיא מרחמת עליו. תנו לה הילוד החי, והמת אל תמיתו. והשנייה אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה, גזורו. ואז המלך אומר לה, אמא, לאישה הראשונה, תתנו לה את הילד, הילד שלה. אומר המלבים, היכולת לקלוט את החוכמה האלוקית היא על ידי הקשבה. לא על ידי דיבור. בדיבור השאלה המרכזית היא מה אני מדבר. מה אני חושב, מה אני מפרש, מה חווה דעתי. בזה עסוק האדם המודרני. בהקשבה השאלה היא מה אלוקים מדבר. מה הוא רוצה ממני. שלמה המלך מקשיב. מתוך שיש רוח, מתוך שהשם נתן רוח, גם יש דיבור. אבל לפני הדיבור זה קודם כל הקשבה. שיש הופעה של כוח אלוקי, האדם בשכלו, ברצונותיו, ברגשותיו, הוא קולט את הדיבור האלוקי, את הרוח האלוקית, ואז הוא מוציא אותה. רוח של הקדוש ברוך הוא היא נפש חיים, ויפח באפיו נפש חיים, מתוך מה שהקדוש ברוך הוא נופח באפיו נפש חיים, לכן יש לאדם כוח דיבור. אז לכן המהלך הוא קודם כל מה שהרוח שהקדוש ברוך הוא נותן, ואחר כך מה יוצא בפה. הפה בהקשר הזה הוא שלב ב', הוא לא שלב א'. למשל פה, השאלה היא לא מה חוות דעתך המלך. כשאלוקים נותן לך לב שומע, הוא בעצם עושה שני דברים. הוא מעורר משהו במציאות, והוא שואל אותך, האם אתה קולט? מה שמעורר במציאות, הוא רואה במציאות את ההבדל הבא. שאישה אחת אמרה קודם, זה בני החי. ואחר כך היא אמרה, זה בני חמת. כלומר, הכי חשוב לה, זה שהמת שלה יחיה. ואישה שנייה היא אמרה, זה בני חמת וזה בני החי. קודם היה חשוב לה להגיד שזה בני חמת, הוויכוח עם זולתה, רק אחר כך חשוב לה הבן החי. אז מזה הוא הבין שהוא הולך לעשות את המשפט עם הגזירה, עם החרב, דמה. הוא יעמיד במבחן את האמת. כי אם את אמא ורוצה שהבן יחיה, והיא רוצה שהבן יהיה שלך, זה באופן נורמלי ככה זה. אבל תתקשי על זה שהוא יהיה שלך, מה יקרה לו? הוא לא יחיה. מה יותר חשוב לך? שהוא יחיה או שיהיה שלך. זה האמת. בהפוך על הפוך. היום האדם על האמת שלו הוא קנאי גדול. הוא לא יכול לשמוע בכלל דעות אחרות. הוא בטוח עם האמת שלו. הזיהוי היום בין שייכות האישית לבין האמת הוא בלי גבולות. אבל זה לא אמיתי. כי האני שלך מתערבב. היום במקום להיות כלי לברר את האמת, הוא כלי לחוות את האמת, לחוות דעה על האמת. אז היא לא יכולה לוותר לשייכות אישה אחת. היא אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה. אבל האישה, האמא האמיתית, יכולה לוותר. כי השייכות היא באמת כלי. היא לא עצם החיים. האמא הייתה הכלי שדרכה הנשמה הזאת באה לעולם. אבל היא רק כלי. על כלי אתה יכול לוותר. ברגע האמת אתה יכול לוותר על הכלי. זה שלמה המלך. אין משכן בלי זה. אתה לא יכול לקלוט את המושג מקדש אם אתה שם את העני לפני האמת. אי אפשר. בקש לב שומע, תקבל את המתנה הזאת, תפעל על פיה בתוך המציאות, תוכל להיכנס לבית המקדש. תוכל לפעול אותו. יש ביטוי כזה, פרק ח' במלאכים, למטה בצד שמאל. בסוף של תפילת שלמה, בבית המקדש הראשון. יהי אדוני אלוהינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יתשנו. בפסוק נ"ז בפרק ח' אומר שלמה המלך, עם כל הרצון לחדש, עם כל הרצון להיות מקורי, עם כל הרצון לברר מה במציאות שלנו מתברר, אנחנו מתחילים מאבותינו ואמותינו, ולא מעצמנו. ועם כל הכבוד לכישרונותינו ולהגיגנו ולמחשבותינו, אנחנו אומרים להטות לבבנו אליו, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ושפטיו אשר ציווה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני אדוני, קרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. יכול להיות שברמת העיתונים, בערוצים, קואליציה, אופוזיציה, מסע ומתן, יש לזה רמה של שוק, של רוכלים. אבל שלמה המלך אומר לנו, לעשות משפט עמו ישראל דבר יום ביומו, זה למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא אלוהים. לגלות איך רצון השם פועל בעולם, ברשות הרבים, דרך הציבוריות הישראלית, זה המקדש. הנה ימים באים ומלכת שבא באה ממרחקים, חפשת, מי זה המלך הנפלא, התופעה המיוחדת הזאת. הנה למעלה בפרק י' במלכים, מימין לפסקה 2. ותר מלכת שבא את כל חוכמת שלמה, הבית אשר בנה, מאכל שולחנו, מושב עבדיו, מעמד ושרתם, מולבושיהם, משכב, עולתו, אשר יעלה בית השם, ולא היה בה עוד רוח. מה גרם לה שלא היה בה עוד רוח? האם עולתו אשר יעלה בית השם זה הקורבן? או כמו שכתוב בדברי הימים, עלייתו. אומר הרלב"ג, הדבר שהוציא אותה מהשלווה שלה, היה שביל, גשר שהיה בין בית המקדש לבית המלוכה. כי חוכמה כמו של שלמה היא יכלה לפגוש בעולם. גם עושר כמו שלו. גם היקף מנגנון מלכותי, היקף צבא, הכל היא יכלה למצוא. אין בעולם מקום שיש בו גשר בין בית המקדש לבית המלוכה. אני דעתי, לכן, כל פעם שיש איזה רמז של התערבות רבנים בפוליטיקה, כל אבירי הדמוקרטיה מתעוררים מרבצה. כי זה באמת, אולי בגלל שאני לא רב, אני יכול להגיד את זה. אבל זה באמת, תרבות של רבנים, זה דבר מפחיד. כי הם הולכים להגיד לנו מה לעשות. ודמוקרטיה, כידוע, זה בגימטריה, אני. מה שאני רוצה. ולעד זה הדמוקרטיה לא כך יודעת מה לעשות עם ערכים שהם סותרים את המוסר. היא ממציאה דברים, צריכה להגן עליהם כי אין היום שום פקפוק על דמוקרטיה, זו מילת קסם, אסור להרהר, אסור, זה יותר מאלוהים, יותר מתנך, אין גובה עיניים בדמוקרטיה, אין דבר כזה. זה רק אוטומטית, אני יודע מה זה דמוקרטיה, אבל אוטומטית אתה מתנצל, למה אתה לא דמוקרט? כמו שאני רוצה. בעצם כל הרצון, שהוא צריך להיות אמיתי אצל האנשים, להתייעץ, לברר איך למתוח את הגשר הזה בין בית המקדש לבית המלוכה. זה לבנות חיים ציבוריים שיש בהם אמן, שיש בהם ערך, שהם לאט לאט יותר ויותר כלי להופעת השכינה. עד שיהיה לנו בית מקדש, ועד שהנבואה תחזור, ועד שההורים ותומים יחזרו, ועד שהסנהדרין יחזרו, אנחנו לאט לאט בונים את המהלך הזה, שבו תשועה ברוב יועץ. המילה רוב זה לא משהו כמותי, אתה מביא 200, אלא שתשועה במהות שלה היא קשורה לייעוץ. היא קשורה לזווית אחרת מהזווית שאתה מסתכל עליה. ואם אתה חושב שאתה לא צריך התייעצות, אתה אוטם את עצמך. לכן אני יודעתי זה לא יעזור לעצור את הפתחות שיש בשנים האחרונות, בצמאון, בחיפוש. של קשר לתורה, של רצון שגם לימוד וגם עשייה יבנו את החיים. זה הולך וגדל, זה הולך וצומח בקרב מערכות שונות. לא, אי אפשר לעצור את זה. המציאות יותר ויותר זקוקה, כמו אוויר לנשימה, לאותה התייעצות. המלכות זקוקה כמו אוויר לנשימה ללב שומע. דיבורים יש די ויותר. שמיעה, הקשבה, מתינות, יישוב הדעת, זה מצרך, מצרך נחוץ. אחר כך היא אומרת מלכת שבא. בפסוק י' ז', תודה. אשרי אנשיך, אשרי עבדיך האלה, העומדים לפניך תמיד, השומעים, את חוכמתך. יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל, באהבת אדוני את ישראל לעולם. הישמחה למלך, לעשות משפט וצדקה. היא מבינה, מתוך העלייה הזאת, מתוך הגשר לבית המקדש ובית המלוכה, אני מבינה שכל זה מתחיל מאהבת השם את ישראל. כל הופעת השכינה קשור לאהבת הקדוש ברוך הוא את ישראל. פרשת המשכן, פרשת התרומה, שאנחנו בעצם כתוצאה מאהבת השם אותנו, כתוצאה מהכוחות שהוא נתן לנו, גם מחזירים לו בטוב וגם תורמים, ולכן זה נקרא לקחת. בעצם לקחנו את מה שהוא נתן לנו ואנחנו מחזירים. זה הכל חלק מאותה חיבה. מאותה חיבת הקרובים, יש פה הערה של הכלי יקר, תלמידו של המהר"ל. אומר שאם הרב דומה למעלה שם צפקות, זה פסקה 7 לפי החץ. צריך להיות נקי מאלוקים ואדם, כי לצאת ידי שמיים היו הקרובים פורסים כנפיים למעלה. ולצאת ידי הבריות היו פני מי של אחיו, המורה גם אל השלום. ואז תראו מה שהוא אומר, משלים את הדברים שלמדנו קודם לשמה ולא לשמה. אל פני הכפורת יהיו פני הקרובים, אל הכפורת יהיו פני הקרובים, שכל מגמת פניהם יהיה לתורה שבארון. לא כאותם אשר הם החכמים בעיניהם ודורשים לכבוד עצמם ולא לכבוד התורה. הנה. ההקשבה קודמת לדיבור. האם אתה כלי להופעת אמת? או שאתה מדבר את האמת? האמת מתחילה ונגמרת בך, בסברותיך, בכישרונותיך, בייחודך. לכן זה כיוון שלם שהמלבי מולך בו בפרשות האלה, על היחס בין המשכן והכלים לבין האדם, וכל לבריו של האדם. בבירור הזה שהאדם הוא כלי להופעת שכינה, שכנתי בתוכם. זה לא רק מקום שעיני הכל יהיו, תהיינה נשואות אליו, אלא בתוך האדם עצמו, שכנתי בתוכם, בתוך ישראל. בשורות טובות, שבת שלום, כל טוב, ברוך אתה.